הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו בשעה שנייה של הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עמכם המאזינים. כדרכנו בקודש, אנחנו פותחים את השעה השנייה עם שאלות באמצעות הפקסים והאתר שנשלחו בשעה הראשונה, ולאחר מכן שאלות לכם המאזינים ב-039-039-039. האם מותר למלות מחם מים מערב שבת בלא ארתחה, ולהעביר על מצב שבת, ומים מתחממים במשך הלילה? בשולחן אור בסימן רשנון דלת, בסעיף ת' מבואר, שדין גזירת חיטוי נאמר גם במים. אף על פי שרואים לאכול חיים כמו פירות, אבל אינם טובים כל כך כמו פירות, ולכן יש בזה גזירת חיטוי. אז ממילא, סתם למלות ולשים על מצב שבת, זה אסור מחשש שמא יבוא ללחוץ על מצב רתיחה. אבל אם יש זמן, שהות, שהם התחממו עוד לפני בין השמשות, אף על פי שלא התחממו כל צורכם, אבל התחממו באופן שאפשר להשתמש בהם 60, 70, בוא נאמר להחמיר 80 מעלות, אף על פי שזה לא ממש הגיע למצב של 95 מעלות כמו שזה מגיע במצב שבת, אבל עוד לפני בין השמשות זה יכול להגיע למצב של, של חום, חום מצוין, חום טוב, אז בכזה מצב, אין בזה גזירת חיטוי ומותר. זאת אומרת, שלכתחילה אנחנו לא נתעסק עם זה, אלא נרתיח את המים ואחר כך נעביר למצב שבת. אבל אם קרה מקרה ולא הספקנו להרתיח, אבל אתה יודע שזה יתחמם בצורה די טובה, אפילו לא רתיחה, ואתה שם במצב שבת, זה מותר, אבל צריך להקפיד שבשעות הראשונות של השבת, לא נוכל להוציא משם מים, כי ברגע שאתה מוציא משם מים, אז אתה גורם למים הנותרים להתחמם יותר מהר. כי אם דרך משל זה עכשיו 70-80 מעלות, ואתה עכשיו מוציא מים, אז המים שנשארו, הם יגיעו ל-94-95 מעלות, מה שמצב שבת מביא במקסימום יותר מהר, ולכן בשעות הראשונות של השבת לא נוכל להוציא מים מאותו מחם, שעומד לכתחילה רק במצב שבת. אבל ברמת העיקרון, אם זה יתחמם לא לגמרי לפני שבת, אבל יתחמם בצורה טובה, אז אף על פי שזה מצב שבת, זה מותר רק לא להוציא בשעות הראשונות מים. קנינו נר שווה להבדלה שעשוי מגוש אחד, כאשר למעלה יש שתי פתילות. האם זה טוב לכתחילה או שעדיף נרות כלואות רגילות? לכתחילה זה טוב, שעבה זה שהפתילות מופרדות והלהבה מחוברת. אז ממילא זה לכתחילה במצווה מן המובחר בשעבה, וזה מה שעושים, ובאבוקה, וזה בסדר גמור. האם מותר להתחיל ברכות קריאת שמע 5 דקות לפני סוף הזמן, כשיודע שימשיך אותם אחרי הזמן? וכן תפילת שחרית שמתחיל לפני חצות ומשך אחר כך. וכן מנחה שימשיך אחרי צאת הכוכבים, וכן על זה הדר בכל הדברים שכאלו. הבית יוסף כותב, בסימן רס"ג סעיף ט"ז, שאם אתה מתחיל בזמן של היתר, אבל אתה יודע שאתה תיכנס לזמן של האיסור, זה נקרא שאתה מתחיל באיסור. ואסור לך להתחיל בכלל. לכן אם אדם יודע שהוא מתחיל תפילת שחרית עמידה לפני חצות, אבל הוא ימשיך אחרי חצות, אסור להתחיל. אותו דבר ברכות קריאת שמע. אם הוא יודע שהוא יתחיל לפני סוף זמן 4 שעות, וימשיך אחרי סוף 4 שעות, אז את אותה ברכה, את הברכות הראשונות הוא יכול, את אותה ברכה שאותה אתה מתחיל לפני סוף זמן ברכות קריאת שמע, ואתה תמשיך אותה, תחתום אותה אחרי סוף זמן ברכות קריאת שמע, זה אסור. אותו דבר לגבי תפילת מנחה. רק בתפילת מנחה יש תשובה ביביע אומר, שהוא כותב שאם תתאחר, התחלת לפני צאת הכוכבים, ותתאחר 2-3 דקות אחרי צאת הכוכבים, זה מותר. למה? כי נצרף את הפוסקים ששיעור מיל זה לא 18 דקות, אלא שיעור מיל זה 24 דקות, אז ממילא 3/4 מיל זה 18 דקות, אז יש לנו כבר איזה יותר 3-4 דקות מצאת הכוכבים המקובל, ונצרף את הסוברים שאומרים שכמה שהתחלתי ביתר אני יכול להמשיך, אז בחמת זה פוסק ביבי אומר שאם זה התחיל לפני צאת הכוכבים והצטרך להמשיך 2-3 דקות אחרי צאת הכוכבים, אפשר להקל, אומנם הבן ישחי וכף החיים כותבו לא ככה, אלא אם אתה יודע שאתה תמשיך אחרי צאת הכוכבים, אל תתחיל לפני. האם מותר לתלות וילון על הלולאות שלו, וילון בית, וילון מקלחת? אם המוט נמצא במקום ואני רק מלביש את הוילון עם הלולאות על המוט, לדעת המשנה ברורה בסימן רשתת וב סעיף א', הדבר הזה מותר, כי זה נקרא הרי, כי זה נע ונד, זה לא תפוס חזק, אז אפילו שזה לזמן מרובה זה מותר, זה נקרא הרי. ככה המשנה ברורה לומד פשט במגן אברהם בסימן שינטת וב סעיף קטן ח', ככה הוא לומד גם פשט ברמה, אבל זה נמצא גם ברמה וגם במשנה ברורה שם בסעיף קטן ז' וח', אבל לעומת זאת, דעת החזוניש לא כך. דעת החזוניש שכל מה שמותר, אם אתה תולה את זה לזמן מועט, פחות משבוע, אבל אם אתה תולה את זה ליותר משבוע, ליותר משמונה ימים, אז לדעת החזוניש זה נקרא קביעות, וזה אסור. על כל פנים, לפי הכרעת המשנה ברורה, כך גם החזון עובדיה מכריע, מעיקר הדין זה מותר. האם מותר לחבר אגוזים לתמרים, כפי שרגילים שפותחים התמר ומכניסים בפנים אגוזים או שקדים, או שיש לחוש לאיסור מאמר? אין לחוש פה לאיסור מאמר, כי זה צורת אכילה ולא צורת אימור, ולכן הדבר הזה מותר, וזה בכלל לא דומה לתשובה של הרב פעלים. האם מותר לגרד קרח של גבי פיטה בסכין או לא? קרח של גבי פיטה, אם מגרדים אותו בסכין, זה נקרא פסולת מתוך אוכל. לנער אותו באוויר מותר. יש לזה כמה וכמה ראיות שניעור באוויר מוגדר כהוצאת אוכל, כי אני מתעסק באוכל. אבל לגרד אותו בסכין זה אסור, זה פסולת מתוך אוכל, אלא צריך לשים אותו בתוך מגבת או משהו שיספג, או לשים אותו בצד עד שהוא יימס מאליו. אמר לחברו, אתן לך סכום כך וכך בלי נדר. האם אומרים שאומנם דיני נדרים אין עליו, אבל דיני ממונות יש עליו, או שמה הוא כלא אמר כלום? אדם שאומר לחברו, אתן לך סכום כך וכך בלי נדר, אז אין פה דיני נדרים. אז גם אם המקבל עני, אין חיוב לתת, לא מדיני נדרים. אבל יש מציאות שחזל אומרים שאם אדם אומר משהו, צריך לעמוד בדיבור שלו. ואם לא, אין רוח חכמים נוחה ממנו. זה נקרא אדם שלא עומד בדיבורו, אז הוא נקרא במידה מסוימת מחוסרי המנה, ואין רוח חכמים נוחה ממנו. זה לא שאפשר לתבוע אותו על זה, וזה לא שאפשר לומר שהוא רמאי, ולא שאפשר לומר שיש עליו מי שפרה, אבל אין רוח חכמים נוחה מאדם שלא עומד בדיבורו. אבל זה דווקא אם הוא אמר לתת מתנה מועטת. אם הוא אמר לתת מתנה מועטת, אז אנחנו אומרים, מסתם מה שהוא התכוון, אז הוא לא ראוי שיחזור בו. אבל אם זה מתנה מרובה, אדם אומר לחברו, אני אתן לך 500 שקלים. מתנה מרובה, אז מראש אנחנו אומרים שהוא לא התכוון ברצינות, וגם השומע לא היה פה גמירות דעת מצידו שזה יהיה רציני, ולכן הוא לא צריך לתת. אם זה לעני, אז הוא מצד הלכות נדרים חייב לתת. אבל אם הוא אמר בלי נדר, אין הלכות נדרים. אבל אם זה מתנה מועטת, אז אף הפי שאין פה הלכות נדרים, מכל מקום, אין רוח חכמים נוחה ממנו למי שחוזר בו. מתי צריך לעשות התרת נדרים כשעשה 3 פעמים מעשה טוב? בעיקרון כל מעשה שאדם עושה מעשה טוב 3 פעמים, הוא צריך לעשות התרת נדרים אפילו פעם אחת והיה דעתו לעולם. אבל מכיוון שאנחנו עושים התרת נדרים ברוב יום הכיפורים, אז הפוסקים כותבים, גם רב שלמה זלמן אוירבך וגם החזן עובדיה, שאם בשעה שעשיתי את המעשה טוב לא זכרתי את התרת נדרים, ולכן עשית את המעשה בלי להגיד בלי נדר, אז לא צריך התרת נדרים על זה. אז לכן, מעיקר הדין, אם אדם עושה מעשה טוב 3 פעמים, והוא לא זכר בשעת המעשה את התרת נדרים של ערב יום הכיפורים, ערב ראש השנה, אז הוא יכול לסמוך על זה, ולא צריך לעשות על זה התרת נדרים. אנחנו נראה טובה לו ברכה, מעיקר הדין לא צריך. האם צריך להיזהר לא לקרוא קריאת שמע של המיטה במיטתו, כדי שלא יתחייב מיטה, כי רבי טרפון שבמשנה בברכות, שאמרו לו, כדאי איתה לחייב בעצמך. לא. כל המחלוקת שמה במשנה, זה דווקא בקריאת שמע שיוצאים בידי חובה. שלדעת בית שמאי צריך לקרוא דווקא בשכיבה, ולפי בית הלל, אין עניין דווקא בשכיבה, וממילא, אם היית יושב ושכבת, זה אסור, כי אתה מראה שאתה מסביר את הפסוק בשוכבך דווקא בשכיבה. אבל קריאת שמע שעל המיטה, זה לא קריאת שמע לציין את החובה, זה קריאת שמע להציל את האדם מן המזיקין, או לשון מתוך דברי תורה. אז לכן, לכתחילה, גם אם הוא יושב, הוא יכול לשכב ולקרוא, רק צריך לשכב על הצד ולקרוא, ולא על הגב. האם באמירת עלינו לשבח יש להפנות את הגוף לכיוון ארון הקודש? עלינו לשבח זה שבח נורא ונתנו לזה גדר כמו תפילה, ולכן לכתחילה יש להפנות את הגוף לכיוון ארון הקודש. מה הדין אם ילד קטן פחות מגיל מצוות הפיל בטעות מחשב נייד של אדם אחר והמחשב ניזוק? האם יכול לתבוע את התשלום התיקון? מעיקר דין, זה משנה מפורשת, שחרש שוטה וקטן פגיעתן רעה. הם שפגעו באחרים פטורים ואחרים שפגעו בהם חייבים. ולכן פוסק השולחן ערוך של משפט סימן שין ממתת, סעיף ג' כמדומני, שילד קטן שיזיק הוא פטור. למה הוא פטור? מכיוון שהוא פחות מגיל מצוות. אמנם הרמה באור החיים בסימן שין ממג' כותב שכשיגדל הילד אז לפנים משורת הדין צריך לומר לו שישלם. יש מחלוקת כמה צריך לשלם לפני משורת הדין. שליש, חצי, או את כל הסכום. אבל, כל זמן שהוא עדיין קטן, כל זמן שהוא עדיין קטן, מעיקר הדין הוא פטור. ברגע שהוא יגדל ויהיה לו כסף, אחרי גיל מצוות, אז הוא לא חייב, אבל לפני משורת הדין, כפי שמביאה הרמה, בסוף סימן שנוגעים לבור החיים, אז צריך לשלם. כמה צריך לשלם? יש אומרים שליש, חצי, רק לפייס את הניזוק. יש אומרים את הכל, וזה רק לפני משורת הדין. אז לכן, מה שמקובל היום, שאם ילד קטן בכל מגיל מצוות הזיק, אז מקובל שאבא כן משלם, אבל שוב פעם, זה לא חיוב. יש רב ידוע שממשיך גם היום לבזות רבנים וגדולי ישראל, האם מותר לספר לאדם אחר שאותו רב מבזה את גדולי ישראל, ולהשמיע לו הקלטות שפרסומו באינטרנט, ואותו אדם ממילא לא שומע את השיעורים של אותו רב? אם זה לתועלת, כי להתרחק מאותו אחד ולא לשמוע לו, אז בהחלט שהדבר הזה מותר. לפי הכללים שכופדיו וחפץ חיים, בהלכות לשון הרע, בכלל י' סעיף ב' ועלה, שעד כמה שהדבר הזה לתועלת, כמו פה, שאותו רב שמבזה גדולי ישראל, אז פשוט שסיר תרחק ממנו, אז במילא, וכיוון שהוא רואה את זה בעין, הוא לא רק שומע את זה, אומרים שזה, לפי מה, לא יודע למי מתכוונים פה, אבל לפי מה שכתוב פה, שרואים את הדברים האלה בעיניים, אז במילא, מותר לומר למישהו אחר, אם יש תועלת שאותו אחד, נגיד הוא רוצה ללכת, לשמוע את השיעורים שלו, את השיחות שלו וכדומה, אז מותר להפנות אותו כדי שיראה שלא להתקרב לאותם שיחות של אותו אחד. מהו הכללים והיתר להאריך שעון שבת, כגון שהאור יכבה יותר מאוחר ממה שכיוונו בערב שבת? והאם יש היגיון בהיתרים אלו להשתמש עם קטן? מעיקר הדין ההלכה היא שבשעון שבת להמשיך מצב קיים מותר, לשנות מצב אסור. להמשיך מצב קיים פירושו שהאור דולג ואני רוצה שיתקבה עוד שעה, אז אני מוסיף זיזים. או שהוא מחובה ואני רוצה שימשיך להיות מחובה, אז אני מוריד זיזים וכן על זה על דרך. זה נקרא המשכת מצב קיים. מוריד ומוסיף, מוריד ומעלה, זה משתנה בין השעונים, אז כל אחד יסתכל בשעון שלו בדיוק מה זה נקרא, מתי זה נקרא להוסיף הדלקה, מתי נקרא להוסיף כיבוי. אבל אם אני רוצה להקדים מדלגה או להקדים כיבוי, זה אסור, אלא אם כן זה צורך מאוד גדול, זה מותר, וגם בזה יעשה בשינוי. זה לא דבר פשוט, נכון שככה נוקטים מעיקר הדין, כפי שפוסק מרן הרב עובדיה זצ"ל, ביאבי עומר, גם בחזון עובדיה, וגם הגאון רב שלמה זמן אוירבך ועוד, שזה נקרא המשכת מצב קיים, זה כמו לסגור את החלון כדי שהאור לא יכבה, כדי שהנר לא יכבה, ברשעין זין סעיף א', אבל יש פוסקים שחולקים בדבר הזה, אומרים כיוון שאתה מתעסק בגוף השעון, זה נקרא כמו מוסיף שמן לנר, ויש אומרים שזה נקרא לא גרמה בכלל, זה נקרא כאילו אתה מדליק את ההמשך, או מחבא את ההמשך, אז לכן, לכתחילה, עדיף לא להתעסק עם שעון שבת, אבל צריך לדעת שמעיקר הדין זה מותר. זאת אומרת, אם אין לך איזה הכרח מסוים, עדיף שאל תתעסק. אם יש לך הכרח ואתה רוצה להמשיך מצב קיים, מעיקר הדין זה מותר, ויש היגיון להשתמש עם ילד קטן. כיוון שזה מחוק את הפסקים, על ידי קטן זה יותר קל, ולהסביר לקטן שבעצם זה מותר גם לנו. רק אנחנו מחמירים על עצמנו, והוא פחות מגיל מצוות לא צריך להחמיר על עצמו, כדי שלא יחשוב שהוא גוי של שבת. זה לגבי שעון שבת. רציתי לשאול לגבי חזן שבתפילת ערבית, לאחר תפילת 18, טעה ואמר חצי קדיש, במקום תתקבל ותחיל לשיר למעלות. אם הוא רק ממש התחיל, אז שמשיך תתקבל. אבל אם הוא ממש ככה נמצא באמצע לקראת הסוף, אז אחרי שיר למעלות שיגיד אותה קדיש תתקבל. עד כאן פקסים ושאלות באמצעות האתר להיום, 039-039-039. אלו מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאול אתכם המאזינים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
בחסות רשת המזון מעיין 2000, ועכשיו בסניפים החדשים בירושלים, בני ברק, מעלה אדומים, דבריה, מגדל העמק, חריש ושער בנימין. מעיין 2000, הסל המשתלם.
האתגר התורני הגדול בעולם יצא לדרך. חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי. כל יום ראשון ב-10 בלילה. רק כאן בקול חי. נהגים, שימו לב. מ-15 בינואר באים לכל משרדי הרישוי רק בהזמנת תור מראש. הזמינו תור ביישומון My Visit באתר משרד התחבורה או בטלפון כוכבית 5678. וזכרו, לא באים אם לא מזמינים. מגיש משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
מקומות אחרונים. אסור לפספס את הפקת החורף, שהיא השיא המושלם בנופשים. בבקוריאני המושלגת בגיאורגיה, עם הרב אבנר קבס, יהודה שוקרון, אופיר סלומון ויצחק עינן. 20 חדרים אחרונים במבצע. חייגו עכשיו 052-712-4050.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
חורף בריא במופטה, ב-17 בפברואר, כף בית בשבט, אל תמתין אפילו יום אחד. בוא להקל על דלקת הפרקים, קושי בהליכה, סוכר ולחץ דם, עכשיו במחיר מיוחד. חייגו ל-03-9641-555, 03-9641-555.
רוחות, גשמים, קור, החורף כאן. כבר צריך לצאת עם מילים ולישון עם סמיכות חורפיות. עכשיו זה הזמן להמשיך ולדאוג שיהיה לכולם חורף בריא וחם. בשנת 2019, ארגון יד עזרה ושולמית חילק 4,680 מילים, 3,500 מגפיים, 2,158 תנורי חימום וסמיכות חורף. השנה נערכים לעוד אלפי ערכות חורף. חייגו והיו שותפים.
יד עזרה ושולמית
תרומה לכלל פעילות העמותה.
מהפכה בשירותים הבנקאיים. בשילן דיגידל תוכלו לבצע המרות מתח, העברות בנקאיות, הפקדה ומשיכת מזומנים לכל הבנקים, 24 שעות וללא עמלות מיותרות. שילן דיגידל, שומרים על הכסף שלך. בני ברק, כהנמן 110, הרב שח 5 מול בית הכנסת איצקוביץ', ירושלים חפץ חיים 13 מול זיכרון מוישה, במתחם התחנה הראשונה דוד רמז 4, בבית שמש נחל ניצנים 16 ובקניון האימי צמוד לאושר עד.
עכשיו בחנויות, לימונים חייגו, 0722-796666.
הנבחרת כמעט נסגרת, אבל רק לאחד משלושה מועמדים יש הזדמנות שנייה.
תוכיח שכולנו פה טעינו.
אתה רואה למה אנחנו פעם שבוע נתן לנו כל אחד את הנקודות שצריך, כדי שהאופציה להגיע לפה.
ניגנת מצוין.
מי ייכנס לנבחרת הקלידנים ברגע האחרון? מוצא אשחי עם מנחם טוקר. מוצאי שבת ב-10, רק כאן בקול חי, ולצפייה באתר קול חי.
בחסות רשת המזון מעיין 2000, ועכשיו בסניפים החדשים בירושלים, בני ברק, מעלה אדומים, דבריה, מגדל העמק, חריש ושער בנימין. מעיין 2000, הסל המשתלם.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הראשון לשעה השנייה.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב מצוין.
אז כל הקשר לדעת, שני שאלות שדומות אחד לשנייה. השאלה הראשונה, כשיתומים אומרים קדיש, האם יש עניין שעשרה ישמעו קול יתום, או שמספיק שישה?
מספיק שתיים. אם יש בנשחה כמדון לפרשת ויחי, גם הכפחים, שאם שני אנשים שומעים את האומר קדיש, זה מספיק. זאת אומרת, צריך שיהיה במקום כמובן עשרה, ויש פה סך הכל תשעה שעונים על הקדיש, אבל אם יש אחד מהיתומים שאומר קצת בלחש, וזה מצוי, ויש לידו שניים ששומעים, זה מספיק. שוב פעם, שלא לא לטעות בדבריי שמספיק שישבו שתיים. את הקדיש שאומרים כולם, עד יש עשרה ששומעים וכולם עונים, אבל כל אחד ואחד שמתווסף לציבור שאומרים קדיש, והוא אומר בשקט, ושתיים שומעים אותו, זה מספיק.
וברכו צריך עשרה?
ברכו שוב פעם. כמה ביחד אומרים ברכו, או רק אחד אומר?
זה גם רציתי לשאול.
אז אם אחד אומר, אם אחד אומר ברכו, פשוט שצריכים עשרה שישמעו אותו, תשעה יותר נכון. אבל אם יש פה כמה שאומרים ברכו, ואחד מהכמה כן שומעים אותו תשעה, אבל אלו שמצטרפים איתו רק שומעים אותם שתיים מהצדדים, זה מספיק.
רציתי לדעת, המנהג הזה שיש כמה שאומרים ברכו, שבעדות המזרח יותר אומרים כמה, ובעצם אשכנזים פחות. שאלה, יש איזה מקור, יש עניין, זה מרב יכול קצת...
לא ידוע לי את המקור שיש לזה, מסתם שיש, רק לי לא ידוע, אבל באמת ככה נוהגים, בני ספרד נוהגים שכולם ביחד אומרים ברכו, ואצל בני אשכנז נוהגים שרק אחד אומר ברכו, נכון? אמת, זה המנהג.
אין בזה בעיה, אבל...
אין בזה שום בעיה, צריך לחפש את המקורות, אבל אם זה המנהג, זה ככה אפשר לעשות, כן. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. מאזין?
הלו.
שלום וברכה.
הלו, שלום הרב.
כן, שלום.
שלום, רציתי לשאול את הרב שאלה הלכתית בעניין כל הכיפור וכל הקופות החיסכון. חייב להיות שזה הלכתי או שזה לא בדווקא, או שזה יותר מודר.
שוב פעם, לא שמעתי?
אני חושב בתוכניות החיסכון שהיום מוצאים לכל ילד שהמדינה מפקידה, האם זה צריך להיות הלכתי או שזה לא בדווקא, או שזה מודר?
צריך להיות מסלול כשר, כיוון שאם לא, הכסף שלך שנמצא שם, יכולים להשתמש איתו לחולל השבת, יכולים להשתמש איתו להשקעה של חמץ בפסח, יכולים להשתמש איתו לריבית, צריך שיהיה מסלול כשר, כן.
והם חייבים יותר עסקה כל ה...
המסלול הכשר עושה את הכל. המסלול הכשר, ויש הרבה מסלולים כשרים, הם עושים את הכל, מקפידים על יותר עסקה, מקפידים שהכסף לא... יושקע במקומות שמחללים שבת, וכן על זה הדרך.
לא, בדיעבד זה לא טוב. כאילו, זה מעכב בדיעבד.
צריך להקפיד, להעביר את זה למסלול כשר, כן.
וגם המסלולי הפנסיה של העובדים?
כל מסלול שיש היום בשוק הפיננסי, בבנקים וכדומה, צריך להקפיד שיהיה מסלול כשר, כן. כל ההשקעות.
הבנתי. ויש, הרב עוד של הקדאים, יש בזה חילוק בין זה לאגפים? שזה לא אין קשר.
בין זה למה?
לגרות חוב.
אותו דבר, כל דבר שאדם משקיע בבנק, שזה לא בעובר ושב, אלא בהשקעות ארוכות טווח, אפילו קצרות טווח, זה לא בעובר ושב, צריך להקפיד שיהיה מסלול כשר.
אוקיי, אני מודה לרב, תודה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו, שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
שלום, רציתי לדעת לגבי קוניאק או ערק שעושים אותו מענבים, לא מיין. האם לפי החזון איש והמור קציעה מברכים עליהם הגפן?
קוניאק או ערק שעושים את זה מענבים, אתם מענבים אמרת, כן?
מענבים ולא מיין, כמו כן. שהתימנים עושים את זה.
כן.
האם מברכים על זה גם לפי המור קציעה והחזון איש, אני מדבר שהם אומרים הגפן, גם אז מברכים הגפן או רק שעושים מיין? כי הם מדברים כשעושים יין, לכן זה מעניין אותי.
לא, הם מדברים על קוניאק, או כל משקה חריף, שעושים את זה מעדים של בישול של יין, או של ענבים או של צימוקים. או של ענבים או של צימוקים. אז באמת, אחרת רוב הפוסקים, שקבע שזה נעשה רק מעדים של הבישול של היין, או של הענבים או של הצימוקים, איך עושים את זה בעצם? מבשלים את היין או את הענבים בכלים סגורים, ואת הזיעה מעבירים דרך צינורות סגורים לכלי ריק, וזה אלכוהול מאוד חזק. דרך אגב, לא מכל פרי, מהרבה פירות אפשר לייצר אלכוהול, כגון מפרי של סברס וכדומה, כל פרי שיש בו שמרים. אז הפוסקים באמת דנים, האם מברכים על זה הגפן, כי הזיעה של המשקה יש לדין של משקה, ויש לו זה דין של יין, או שנאמר שלא, כיוון שהשתנה במראה, בריח ובטעם, ברכתו שהכל, וגם נפקמין לגבי מגע גוי. אז אמר וקציעה באמת פוסק בסימן רשבית, שיש דין של יין, גם החזוניש, ברוכות רבנו, חלק א' עמוד פי וו פי זין, כך פוסק ככה. אבל הברכי יוסף דוחה את אמר וקציעה, וכך פוסק גם כף החיים בו תדווה, וככה המנהג, שאין איזה דין של יין, וכן זה שהכל, ומגע גוי לא אוסר את זה. אבל לפי אמר וקציעה והחזוניש באמת, אז אם הקוניאק או הערק נעשה מעדים של בישול של יין, או של ענבים וצימוקים, יש לזה דין של יין. הבאנו את זה בספר החדש, הבאנו את זה בספר החדש בעמוד וו.
כי הם לא כותבים אבל ענבים, לכן זה עניין אותי אם זה גם על זה. זה אותו רעיון. זה אותו רעיון?
אותו רעיון, כיוון שברגע שאתה סוחט את הענבים, מה אתה מברך על זה הגפן, אומרים לך זה נקרא סחיטה, יש סחיטה של המיץ, יש סחיטה של הזיעה, מה זה משנה?
כי יכול להיות שיין, כבר יש לו שם יין, אז לכן הוא לא פקע, כי הוא כביכול רק השתבח, אבל פה זה ענבים.
עד כמה שאנחנו לא מקבלים, עד כמה שלא מקבלים את הסברה של הברכי יוסף, שיש לו דין של פנים חדשות, אז אנחנו נוקטים שזיעת המשקה כדין המשקה, וכמו שהמשקה שנסחט מהענבים יש לו דין של יין, אז גם הזיעה שבאה משם יש לו דין של יין.
וכן זה אותו דין. טוב, בסדר. שכוח כל
הרע. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו, הרב שומע אותי?
כן, שלום וברכה.
הלו?
שלום.
אתה שומע אותי?
כל הזמן.
כן, יש לי שאלה מאוד חשובה. שאלה קצרה מאוד, אבל להגיד לה נפקמינה עצומה. ממש עצומה. כשאדם לא עשה או עשה חלקית, או לא עשה כמו שצריך, מצוות עשה או לא תעשה, האם יתבעו אותו על ההכנה למצווה, ואני אסביר את זה, ויש לי שתי דוגמאות שהן שונות אחת מהשנייה. למשל, אם כדי לקיים מצוות כיבוד אב ואם, או כדי לא להרים קול על אמא, הוא היה צריך להכין את עצמו רבע שעה בחוץ לפני שהוא נכנס לבית, והוא לא עשה את זה. אז יתבעו אותו על הדוגמה הראשונה, אם יתבעו אותו על הרבע שעה, למה לא היית בחוץ רבע שעה לפני שנכנסת לבית? דוגמה שנייה שלי, שהיא הרבה יותר מקיפה, זה על לימוד תורה. כי לימוד תורה בעצם מכין את הבן אדם למצוות, ואם הוא לא יסדר את הלימוד תורה, נגיד כמה שצריך להלכה, וכמה שצריך כדי להכין את עצמו למצוות, כמו שצריך, או אפילו לשבת עם חבר, להשתפשף באותה הלכה שצריך כדי ל... וכולי, זה בעצם הכנה עצומה הרבה יותר, והאם יתבעו אותו על ההכנות האלה, זו השאלה שלי.
לגבי לימוד תורה, אם אדם לא למד, ובגלל שהוא לא למד, הוא לא ידע לקיים את ההלכה. אז יתבעו אותו גם על הביטול תורה שהוא לא למד, וגם על זה שהוא לא קיים את ההלכה. למה? היית צריך ללמוד, והלימוד היה מביא אותך לקיים את ההלכה, לא עשית, אז ביטלת גם את זה וגם את זה, יתבעו אותו גם על זה וגם על זה. אבל בדוגמה הראשונה שהזכרת, שהוא לא כיבד אב ואם, אז הוא ביטל מצוות עשה דאורייתא של כיבוד אב ואם. זה שהוא לא עמד רבע שעה לפני הכניסה לבית, מה זה קשור לגוף המצווה? מה שהוא ביטל, הוא ביטל מצוות כיבוד אב ואם.
הוא יודע בעצמו שכדי לקיים את מצוות כיבוד אב ואם מאוד קשה לו, והוא צריך בשביל זה לעשות התכוננות רבע שעה לפני זה.
כן, אז אם הוא עושה, אז ההתכוננות זה רק יחיתים צריך לקיים את המצווה. יש לו אפשרות לקיים את המצווה על ידי התכונן, אז הוא לא התכונן, אבל לא על זה יתבעו אותו. לא יתבעו אותו על זה, יתבעו אותו, כי בשמיים דורשים מאדם תקיים את המצווה. אם אתה צריך להתכונן, תתכונן, אתה לא צריך להתכונן, אל תתכונן. אתה צריך לעשות את המצווה. תחשבן איך אתה רוצה לעשות את המצווה. לא עשית את המצווה, יתבעו אותך שלא עשית את המצווה. התכוננת, לא התכוננת, זה לא מעניין אף אחד. אתה צריך לעשות את המצווה, ביטלת המצווה. עד כמה שהמצווה היא זו שמביאה אותי למשהו אחר, עד כמה שהמצווה היא זו שמביאה אותי למשהו אחר, כמו לימוד תורה לקיום ההלכה, אז אתה צודק.
אז לימוד תורה זה כן הכנה שיתבעו אותו, והרבע השעה לפני שהוא רץ לבית פחות יתבעו אותו?
כן. ברוך תהיה.
אוקיי.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
ערב טוב.
ערב מצוין.
שאלה, דבר ראשון, הערה קטנה על מה שנאמר מקודם בעניין טבילת המלח, הפת ופת.
כן.
למיטב ידיעתנו, גם בחומוס יש מלח, אז אני יכול לכוון על המלח שבחומוס לדוגמה.
כן, אבל אין שם את הגימטריה של 87, ג' פעמים הוויה, זה מה שקפת למשבן. זה אומר, לא עשינו כלום. אנחנו צריכים ג' פעמים הוויה. ג' פעמים הוויה זה או מלח או לחם. מה שאתה עכשיו לוקח, חומוס, טחינה, אין שם ג' פעמים הוויה.
עכשיו מלח רגיל יש בעיה להכניס אותו, המלח ים המצוי שאנחנו קונים בפשוט, יש בעיה להכניס אותו לתוך מרק רותח לצורך העניין?
המלח שקונים היום בשוק הוא לא עובר תהליך בישול, הוא עובר תהליך כיבוש לא בישול, ולכן אין לו דין של מבושה וגם לא דין של אפוי. להכניס אותו לתוך סיר מרק כלי ראשון, לא על האש, אם הוא על האש על פלטה, פשוט שעשו. אם הסיר ירד, לדעת מרן השולחנו בסימן שינו תחת צפתת מותר, כי מלח לא מתבשל אפילו בכלי ראשון כשהוא הורד מהפלטה, לדעת הרמה, צריך להחמיר אפילו בכלי שני. בצלחת אין צורך להחמיר, אפילו שזה רותח, כי זה כלי שלישי, הסיר זה כלי ראשון, המצקת זה כלי שני.
אפילו שקריסו שתינוק נבחן בו.
אפילו שקריסו שתינוק נבחן בו. הסיר הוא כלי ראשון. המצקת זה כלי שלישי, כמו שהמשתה בורה מביא שם בסיף קטן סמכי. והצלחת זה כלי שלישי, כל החומרה זה רק בכלי שני. בכלי שלישי לא צריך אפילו שיד נכוות בו, כל מה שהחמיר המשדה בורה בסעיף קטן ממכן ביד נכוות בו, זה רק בכלי שני, לא בכלי שלישי. אז לכן, אין שום מקום להחמיר, לא לשים מלח בצלחת מרק, שנחשבת כלי שלישי.
עכשיו שאלה אחרונה, מה הסדרי עדיפויות אם אני קם בבוקר לתפילה ואני קצת מתאחר?
אנחנו נצטרך לשמור את זה לשבוע הבא, כי אם לא, אז יוצא שאנחנו עושים פה איפה ואיפה, שלחלק אנחנו עונים שתי שאלות ולחלק לא שתי שאלות. השבוע הבא בזרד השם... לא, זו הייתה שאלה כבר. אז שבוע הבא בזרד השם נשמח לשמוע את זה. משנה ברורה לגבי מצקת סעיף קטן פי זין, לא כמו שאמרתי בקודם. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו.
שלום וברכה.
שלום, רציתי לשאול, אנחנו בכולל, היה לנו מניין מצומצם למנחה, התפללנו, התחלנו חזרה בתשעה. כאילו חזן ועוד שמונה, והגענו ויעבור, לתחנון, ואמרנו, השאלה אם היינו יכולים להגיד ויעבור או שלא.
לא, לא הבנתי את השאלה, שוב פעם. מה היה לכם?
התחלנו חזרה, חזן בשעת ותפילת מנחה, בתשעה. כלומר, חזן ועוד שמונה.
חזן ועוד שמונה? איך התחלתם חזן ועוד שמונה?
איך התחלנו? ככה רב הלכון בסוף כותב. שבמקום הצורך, שאחד מערך לתפילתו, אפשר להקל.
אתה מתכוון שהיו עשרה בבית הכנסת, רק בפועל...
כן.
צריך להדגיש את זה. היו עשרה בבית הכנסת, רק בפועל היו שמונה עונים. ואם החזן זה תשעה, אז לכתחילה לא מתחילים את החזרה, אבל בשעת הדחק אפשר להקל, כי סוף סוף יש פה עשרה, זה הסתירה המפורסמת מסימן נ"ו לסימן קוף חף דלת, כן.
כן.
סימן נ"ו לסימן קוף חף דלת, כן.
אנחנו הגענו לתחנון, והעשירי עדיין יאריך לתפילתו הרבה, ואנחנו התלבטנו אם אפשר להגיד ביעבור או שלא, או שצריך אותו בטעמים.
אם אנחנו מקילים בשעת הדחק, כשיש שמונה עונים ועוד אחד שהוא באמצע תפילה, אף על פי שזה ברכות, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, שנקל ויעבור שאין שם ברכה. הרי לגבי קדיש, מרן כותב בסימן נ"ה, סעיף ו', שאם יש פה עשרה ואחד לא יכול לענות, הוא מצטרף. למה? כי אין פה ברכה לבטלה. רק לגבי חזרת השעת יותר מחמירים. אז כל וחומר שלגבי ויעבור, אפשר לומר את הויעבור, אם יש פה עשרה בבית הכנסת, רק שבפועל יש שמונה או תשעה שעונים. אם אפשר להגיד בטעמים, מי יהיה טוב, אל תקרירה, למה לא? אבל מעיקר הדין, זה מותר.
אוקיי, השאלה זה לא נקרא כקורא בתורה, כאילו זה יצא שכרו בהפסדו.
זה לא יצא שכרו בהפסדו. לא. זה לא יצא שכרו בהפסדו, כיוון שאם אנחנו אומרים שיש פה עשרה, וזה מספיק, אף הפי שרק תשעה עונים, זה שאמרו בטעמים, זה לא מוריד מהמעליותה שלו. בקיצור, זה שאומרים בטעמים, זה יכול רק להועיל, לא להזיק.
הבנתי. תודה רבה, כבוד הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום ובחר.
שלום.
קודם כל, רציתי להגיד יישר כוח על כל התוכניות ועל כל הספרים, נפלת על הספר האחרון שיצא עכשיו.
תודה.
רציתי לשאול לגבי תלית גדול, שאני קניתי אותה, ובחנות אני מדדתי את זה לפני ששילמתי. עכשיו, לגבי הברכת שהחיינו, האם אני יכול אחרי זה לברך או שאני אצפת את
הברכה? בהחלט שכן, בהחלט שכן. מדידה לא נחשבת כלבישה, ולכן אתה יכול לברך שהחיינו בשעת הלבישה שאתה לובש בקרוב, קודם כל אתה מברך להתעטף בציצית, ואחר כך ברכת שהחיינו גם לבני אשכנז. הבאנו את זה בספר, בסימן רש חפאי. רש חפגימה.
לפי הספרדים, לברך לפני, או קודם כל שהחיינו, או קודם כל...
אמרתי אפילו לבני אשכנז. לבני ספרד, פשיטה. קודם כל לברך להתעטף, אחר כך שהחיינו. אפילו לבני אשכנז, כך רואים במשנה ברורה בסימן חב ב'.
תודה רבה.
וזה שמדדת, זה לא נחשב כלום.
הבנתי, תודה.
ברוך תהיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
בחסות רשת המזון מעיין 2000, ועכשיו בסניפים החדשים בירושלים, בני ברק, מעלה אדומים, דבריה, מגדל העמק, חריש ושער בנימין. מעיין 2000, הסל המשתלם.
האתגר התורני הגדול בעולם יצא לדרך. חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי. כל יום ראשון ב-10 בלילה. רק כאן בקול חי.
שילן דיגיטל. מכונות אוטומטיות להמרת מטבע, משיכה והפקדת מזומנים. קרוב, קל ונוח. בני ברק, ירושלים ובית שמש. למידע נוסף או למיקום העמדה הקרובה אליך, חיו 02-992-8881. 02-992-8881. שילן דיגיטל.
מקומות אחרונים.
אסור לפספס את הפקת החורף, שהיא השיא המושלם בנופשים, ובקוריאני המושלגת בגיאורגיה, עם הרב אבנר קבס, יהודה שוקרון, אופיר סלומון ויצחק עינן. 20 חדרים אחרונים במבצע. חייגו עכשיו 052-712-4050.
חברים יקרים, אני רוצה ללמד אתכם שיר חדש. חזרו אחריי.
רשת מזון חזקה, מבצעים בכל שנייה, אני רץ לשם כל בוקר מחדש.
חורף בריא במופטה, ב-17 בפברואר, כ"ב בשבט, אל תמתין אפילו יום אחד. בוא להקל על דלקת הפרקים, קושי בהליכה, סוכר ולחץ דם, עכשיו במחיר מיוחד. חייגו ל-03-9641-555, 03-9641-555.
רוחות, גשמים, קור, החורף כאן. כבר צריך לצאת עם מילים ולישון עם סמיכות חורפיות. עכשיו זה הזמן להמשיך ולדאוג שיהיה לכולם חורף בריא וחם. בשנת 2019, ארגון יד עזרה ושולמית חילק 4,680 מילים, 3,500 מגפיים, 2,158 תנורי חימום וסמיכות חורף. השנה נערכים לעוד אלפי ערכות חורף. חייגו והיו שותפים.
יד עזרה
תרומה לכלל פעילות העמותה.
ביום ראשון בלילה מקבלים את צער ותושייה. שמואל בן אתר מערך את ראש ישיבת חצות לילה, הרב דוד בר ששת, למתן עצות והכוונה למאזינים בכל תחומי החיים, סגולות והדרכה בתחומי הפרנסה, בריאות, חיזוק באמונה וביטחון על פי התורה וספרי רבותינו. מאזינים המעוניינים להשאיר שאלות לרב מוזמנים להתקשר ל-039-039-039 שלוחה 15. עצה ותושייה, יום ראשון אחד בלילה, כאן בכל חי.
בחסות רשת המזון מעיין 2000, ועכשיו בסניפים החדשים בירושלים, בני ברק, מעלה אדומים, דבריה, מגדל העמק, חריש ושער בנימין. מעיין 2000, הסל המשתלם.
עכשיו איתכם הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם, מאזינים יקרים, מזכירים שבית תורה הלכה למעשה פעיל 24 שעות ביממה בכוכבית 5047. ניתן לשמוע שם גם שיעורים וגם שאלות בהלכה בכל התחומים, גם בנושאים כלליים, גם דיני ממונות, גם ריבית, גם לשון הרע ורכילות. הכל בכוכבית 5047, גם הזמנת דיסקים וספרים שם, ובעזרת השם מקומות אחרונים למעוניינים להצטרף לקורס הכשרת מוצים. לאברכים שלמדו נושאים הלכתיים מגוונים, כפי שתשמעו שם בכוכבית 47, יכולים להתקשר ולהתעניין, להצטרף לקורס הכשרת מוצים, לקבל פרקטיקה בהלכה ולהצטרף להיות מוצים בבית ההוראה אצלנו, עם שיעורים בכלל הפסיקה וגם כמובן עוד מגוון נושאים מרבנים שונים שבאים להרצות בפני המוצים שבאים לקבל את ההכשרה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
שאלה בעניין הפסק בין ברכה לבין אכילה.
כן.
מצאו הרבה פעמים למשל בשבת, שכל המסובים מחכים לבעל הבית אחרי הברכה, שהוא מברך על המוציא לחם מן הארץ, עד שהוא עגל לחם מגיע אליהם, החתיכות מחלה מגיעות אליהם. יש מצבים כאלה שכל מיני אנשים לא רוצים להגיד מה שהם לא מדברים, אז הם עושים כל מיני קולות עם הפה או כל מיני תנועות, פרצופים. האם צריך להיזהר בזה, כי יש בזה חשש ספק של הפסק בין הברכה לבין האכילה שלהם?
לכתחילה צריך להיזהר שלא להפסיק בין הברכה לאכילה, זה לא משנה אם הוא בירך או שמע, זה נחשב שומע כהונה לא רק בדיבור, אלא גם במעשה. לדוגמה, הבעל הבית בירך המוציא לחם מן הארץ, והמסובים ממתינים לקבל את פרוסת המוציא. עכשיו אחד המסובים רוצה בינתיים, עד שזה מגיע, לפעמים זה לוקח חצי דקה, למזוק שתייה, או להרים מוצץ מהרצפה, או להרים כוס מהרצפה. זה אסור. לעשות מעשה בין ברכה לאכילה, בין אם ברכת, בין אם שמעת את הברכה, לכתחיל עשה אסור, ולכן גם לא להשמיע כל מיני קולות מהפה. אבל בדיעבד, אנחנו אומרים שזה לא הפסק. כל זמן שלא דיבר בפועל, מילה, לא היגוי כמו נו, מעשה בדיעבד, לא מהווה הפסק. אבל לכתחילה צריך להקפיד בזה מאוד, כן.
תודה רבה.
ברוך תהיה. הבאנו גם את הנושא הזה בספרנו החדש של הלכות ברכות. שלום למאזין הבא.
שלום עליכם.
בסימן רשב"ב. שלום וברכה, כן.
שלום, כבוד הרב. תחילה רציתי לשאול, האם יהיה מותר לסגור את הברזים של ההסקה בשבת, בזמן שההסקה עובדת?
בזמן שההסקה עובדת, והוא לא רוצה לפתוח את הברזים, אלא רק לסגור, סגירת הברזים...
רק לסגור את הברזים, שלא יהיה חום, שיפסיק החום בבית.
סגירת הברזים בעצם גורמת שהמים לא ימשיכו להתחמם, הרי שהדבר הזה מותר. אלא אם כן, זה מערכת משוכללת, שבסגירה של הברזים אתה גורם לניתוק החשמל ביונקרס, זה כבר משהו אחר. אבל אם זה מערכת פשוטה, שבעצם המערכת, שהסגירה של הברזים גורמת שהמים לא ייכנסו, הרי שזה מותר. אני אסביר טיפה יותר. יש לך...
הלהבה נשארת. תחילה, מה? הלהבה נשארת. הלהבה שבתוך היונקרס נשארת דלוקה.
אז זה מה שאני אומר. אם הלהבה נשארת דלוקה, וכל העניין הוא שהמים... שהם מתחממים, הם לא ייכנסו לתוך המערכת של הצינורות, זה מותר. אבל אם אני גורם, מה יקרה בעצם? אני גורם שזה לא ימשיך לחמם יותר, זה יחמם, מפסיק את החימום שלו. אבל אם אני גורם לזה שהלהבה תדעך או תיחבא בסגירת הברזים, הרי שפשוט שהדבר הזה אסור. אבל אם הלהבה תישאר אותו דבר, כל מה שיקרה פה זה להמשיך לחמם ורק לא ייכנס לתוך הצינורות של העסקה, או שמקסימום בהמשך זה יגרום שזה לא ייחמם, בזה אין איסור.
יש אבל תרמוסטט בפנים, אני הבנתי שיש תרמוסטט, הפחד זה שברגע שיסגרו המים, התרמוסטט עכשיו הוא ייכנס לפעולה אחרי כמה שניות, כי יישארו לו מים חמים, הוא לא צריך לחמם עוד מים. אז הוא יעצר. כמו מקרר, אבל בצורה של חימום, הפוך.
מה פירוש יעצר? מה אתה מתכוון יעצר? התרמוסטט הוא מקבל פקודה, הוא צריך למשל, כיוונת שהחימום פה יהיה 40 מעלות. אז הוא מקבל פקודה כל זמן שזה 40, פחות מ-40 מעלות, הוא מכניס מים חמים לצינורות. ברגע שזה מגיע 40 מעלות, הוא לא מכניס את המים. כשאתה סוגר את הברזים, מה אתה עושה לתרמוסטט?
המים חמים, יעצרו המים חמים, אז הוא מרגיש שהמים חמים עלו, הוא מרגיש מים חמים, הוא מגיע למצב שיפסיק את המכונה לעבוד.
אז הוא כן יפסיק את הלהבה, אז אמרת לי מקודם שלא מפסיק את הלהבה.
לא, הלהבה לא קשור לתרמוסטט, הלהבה תמיד דולקת.
אז
אבל התרמוסטט
את מה הוא יפסיק
את החימום של המים.
יפסיק את החימום של המים. אז פה זה תלוי. אם תפסת את זה בזמן שהמים בתהליך של חימום, אז הפעולה שלך גורמת להפסקה של החימום. זאת אומרת, ואז ממנה יש לנו כאן בבעיה של גרם כיבוי. אבל אם תפסת את זה בזמן שזה בלאו הכי לא מחמם, אז מה התרמוסטט יעשה? רק יגרום שזה לא יתחיל לחמם שוב פעם. אז זה מותר.
נכון, כן.
גם בציור הראשון זה לא כזה פשוט שעשו, כי זה גרמה ופסיק רשי, אבל אם באמת זה בנוי בצורה, הסקות של פעם זה לא ככה, אבל סקות, כמו שאתה אומר, שבנוי בצורה של תרמוסטט, אז אם תפסת את זה בזמן החימום, אז זה בעייתי, כי אתה עושה פה גרם כיבוי. אבל אם זה לא בזמן החימום, אז הפעולה שלך גורמת שלא יתחדש חימום, זה המשכת מצב קיים, זה מותר.
שלכוח, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה.
שלום וברכה.
רציתי לשאול לגבי אחד שרוצה לאכול שיעור פת הבא בכסנים, 216 גרם, והוא לא רוצה לברך ברכת המזון, אז הוא רוצה לעשות הפסקות בין כזית לכזית. עכשיו, אם הוא עשה הפסקה בין כזית לכזית 9 דקות, אז יכול להיות שזה יעזור. אבל אם הוא עשה 4 כזיתות, אחרי זה יפסיק 9 דקות, 13 דקות, ורוצה להמשיך עוד 4 כזיתות. האם בגלל שהיה תעתו לאכול 9 כזיתות או 8, מה שצריך, האם הדעת עוזרת פה לברך ברכת המזון, או שברגע שהוא עשה הפסק, אז הוא לא יכול לברך ברכת המזון?
יש בזה מחלוקת. לדעת האור לציון ועוד פוסקים, אם בסך הכל אכלת את הכל תוך 72 דקות, אתה חייב ברכת מזון. גם אם הפסקת רבע שעה, אכלת 100 גרם, הפסקת רבע שעה, 20 דקות, אכלת עוד 120 גרם, צריך ברכת מזון. כי הכל אכלת בתוך 72 דקות. מרן הרב עובד איזה צהל, מרן הרב עובד איזה צהל, שנייה, בהליכות עולם, הוא כותב חידוש גדול מאוד, הוא אומר שכל כזית צריך לאכול אותו תוך כדי אכילת פרס לכזית השני. זאת אומרת שאם בין כזית לכזית עבר לך שיעור של 9-10 דקות, אז אין לך ציור של ברכת המזון. אז לכן, לכתחיל האדם לא יכניס לעצמו לספק הזה. אותו דבר, הוא אכל 100 גרם, הוא אכל 100 גרם, והפסיק רבע שעה, ואכל עוד 120 גרם, לפי מה שכתוב שם בהליכות עולם בחלק ב', הוא לא יכול לברך ברכת המזון.
אבל שההפסקה עושה פה הפסק בין
האכילה לאכילה. אבל לכתחיל צריך להשתדל לו להגיע למצב הזה, כי כפי שאמרתי, רבים מן הפוסקים סוברים שכמו שאכלת זה תוך 72 דקות, זה מצטרף לאכילה אחת.
רב, מאוד מאוד נהנים מהספר, אפרט מהספר האחרון, חוד ברכות מאוד מלא וגדוש. דרך אגב, בעמוד יוטט כתוב, הרב כתב שאם אינו רעב באכילת הלחם, והוא אוכל את זה, את השמן, בגלל שהוא רוצה לאכול שמן בגלל רפואה, אז הדין הוא שהרב דן שם לגבי כל הפוסקים, ברגע שהוא אוכל כזית כדי סביעה.
טוב, אבל אולי תשאיר את זה לשבוע הבא, כדי שלא ייווצר מצב שחלק שואלים שאלה אחת, וחלק שתי שאלות, זה קצת לא נעים לי אחר כך משאר המאזינים. אני אשמח לשמוע אותך שבוע הבא.
תודה רבה.
ברוך תהיה.
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למה.
שלום.
שלום למאזין האחרון.
רציתי לשאול לגבי פתיחת שולחן בשבת, אם יותר יפתח פלטות לשולחן. אם יש בזה בעיה.
להאריך שולחן. יש שולחן ואתה רוצה לפתוח את הכנפיים שלו. כן? זו השאלה?
כן.
כן. כן. מותר, אם אתה רגיל לעשות את זה פעם בשבוע, פשוט שמותר. גם אם אתה לא רגיל פעם בשבוע, גם כן הדבר הזה מותר. זה נקרא שאין בניין וסתרה בכלים, כי אפשר לשבת בדוחק גם בלי פתיחת הכנפיים, רק פתיחת הכנפיים מאפשר יותר רחבות.
אם זה פלטות נשלפות לגמרי.
זה לא משנה, זה אותו רעיון. זה אותו רעיון, כיוון שאפשר לפתוח גם בלי הפלטות הנשלפות, זה רק רחבות, וזה נועד לכך, אז לכן זה מותר, אבל כמובן שעדיף לפתוח לפני שבת, כדי לא להיכנס לנושא. יש בזה ערכות דברים, בשינות ג' סיף קטן ממי, ועוד אין לנו זמן להאריך, ברוך תהיה. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה, תודה רבה בכלל לכם המאזינים שהייתם איתנו והחכמתם אותנו, תודה רבה לאורי כהן ומוישי קיין, נשוב ונשתמע בעזרת השם יום ראשון, 10 בלילה, חידון הלכה למעשה העולמי, היו שלום, שבת שלום.